גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 265 נשמע על טיפול במחלת רגל איסכמית, על מצוקת הפליטים מסוריה שחיים בירדן ועל פענוח של ציורי ילדים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לרוצ'ס. מחלת רגל איסכמית, מה היא ואיך מטפלים בה?
אז המחלה הזאת היא מחלה שבה הגפיים ובאמת בעיקר הרגליים לא מקבלות מספיק אספקת דם. בעקבות הדבר הזה חלה הידרדרות לאורך שנים ביכולת הפעילות של האנשים, כי השריר שלהם לא מקבל מספיק אספקת דם והם מרגישים רע, הרבה פעמים כאבים.
הפליטים הסורים בירדן, איך הם תופסים את עצמם וממה זה נובע?
כל המסע הזה מסוריה לירדן הוא מסע מעייף, מייגע, מדכא. זאת אומרת, האוכלוסייה הזאת היא עברה בעצם עינויים נפשיים ופיזיים במדינה שלהם, והמסע עצמו זה מסע שכרוך בהרבה מאוד משברים נפשיים וטראומות שחוו אנשים האלה.
ואיך מבינים ציורי ילדים?
הנוח של הציורים הוא יחד עם הילד, הוא יחד עם ההורים. כן חשוב לשמוע מה הילד רואה בתוך היצירה שלו, אבל כאשר הוא לא אומר מה יש שם, ובשביל זה כל המחקרים שבודקים כמויות ובכל מיני סיטואציות, יאפשר לנו להבין את השפה הזו.
שלום דוקטור יעל פורט מחברת ביוג'נסל, שלום לך.
שלום.
באיזה תחום את רופאה?
נגיד. אני לא רופאה.
את ביולוגית?
אני מדענית.
מדענית? באיזה תחום?
כמו שהחברים שלי אומרים, מה עוזר לנו שאת דוקטור אם את לא יכולה לרשום רצפטים?
כן, אני מניח שזה אלה שרוצים להתפטר מהקבן באיזושהי צורה. במה התמחת?
באימונולוגיה ובסל תרפי, או מה שנקרא רפואה תאית.
בואי נדבר על זה רגע, מה זה אומר? רפואה תאית, אני מכיר רפואה גופנית, אבל הגוף מורכב ממיליארדי תאים.
נכון.
אוקיי, תקחי אותנו לשם.
בוודאי. אנחנו פשוט מאוד משתמשים בתאים בתור תרופה.
בתאים שלי.
במקרה שלנו, ספציפית, בתאים שלך.
אם אני רוצה לרפא את עצמי.
בהחלט.
והסיבה שהגעת לכאן זה לספר על שיטה שנועדה למנוע קטיעת גפיים. גפיים או רק רגליים?
גפיים.
גפיים. בגלל מחלה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, רגל איסכמית. תראי, שמעתי על הרבה מחלות, על זו אני מודה, לא שמעתי הרבה, כלומר לא שמעתי את השם הזה, אולי אמרו לי את זה בצורה אחרת, אבל לא כך שמעתי את השם הזה. מה המחלה הזאת?
אז המחלה הזאת היא מחלה שבה הגפיים ובאמת בעיקר הרגליים לא מקבלות מספיק אספקת דם. בעקבות הדבר הזה חלה הידרדרות לאורך שנים ביכולת הפעילות של האנשים, כי השריר שלהם לא מקבל מספיק אספקת דם והם מרגישים רע, הרבה פעמים כאבים. זה מתחיל במחלה שאנחנו קוראים לה צליעה לסירוגין, שפתאום תבין כן שמעת עליה, כי אנחנו מדברים על אנשים שהולכים ואחרי איזה 200 מטר או בעלייה הם מרגישים שממש הרגליים לא סוחבות אותם, או שהם מרגישים מין כאב כזה ברגל, ועוצרים קצת וממשיכים ללכת.
אוקיי.
לכן קוראים לזה צליעה לסירוגין. מופיע כאב, נחים, ממשיכים ללכת. אצל חלק מהאנשים המחלה הזו ממשיכה ומדרדרת, וככל שהיא מדרדרת ונחסמים עוד ועוד כלי דם, ובעצם הרגל לא מקבלת דם, אנחנו מדרדרים למחלה שנקראת critical limb איסכמיה, שזה בעצם איסכמיה קריטית. כלומר, כבר יש לנו בעיה הרבה הרבה יותר גדולה.
רגע, יעל, בואי נתעכב שנייה על העניין הזה. הרגליים, נדמה לי, או שתתקני אותי אם אני, אם אני טועה, נדמה לי שהרגליים זה שני האיברים שמופעלים הכי הרבה בגוף. כלומר, הרגליים והמוח. אבל באופן כללי, אנחנו הולכים איתם כל הזמן.
אנחנו מדברים על אנשים שבשבילם ללכת למטבח זה אופרציה. כלומר, כשהמחלה מתדרדרת, אנחנו במצב הרבה אחר, אבל שנייה אחת אחורה לתוך השאלה שלך, הגוף שלנו נוטה לשמור על מרכז הגוף ולוותר על חלקים שהוא מבחינתו הם יותר רחוקים או פחות נדרשים. ולכן אנחנו רואים את הבעיות בעיקר בקצוות. ושם הבעיות הן יותר גדולות ויותר מהירות.
זאת אומרת, את מדברת ממש על כפות הרגליים? זאת אומרת, זה מתחיל משם, אולי אפילו הבהונות?
אז באמת בחולי סקרת אנחנו רואים את התחלת את הבעיה כפי שהיא מופיעה. אנחנו רואים באמת פצעים, פצעים בלתי נרפים. פצע בלתי נרפה, יש לזה הגדרה, זה פצע שבמשך שבועיים אי אפשר היה לרפא אותו.
כלומר, הוא לא מגליד.
הוא לא נרפא במשך יותר משבועיים, בדרך כלל הוא גם הולך ומסתבך, אבל זה ההגדרה הרשמית של פצע בלתי נרפא.
אוקיי.
פצע כרוני. וחולי סכרת באמת סובלים מהדבר הזה, ובגלל שאין הספקת דם לאזור, אז הם לא רק לא נרפאים, הם גם הופכים להיות יותר גרועים, עד אשר הם באמת לפעמים מאיימים על אצבעות או על כף הרגל וכדומה.
ואז זה עוצר את הזרימה של הדם לתוך המקומות האלה, הופך אותם בעצם ריקים מדם, או לא ריקים מדם, אלא מתייבשים למעשה. כי זה לא רק דם, זה גם חמצן וכל השאר.
בדיוק. אז מחלת הרגל האיסכמית היא מחלה מאוד מסובכת בעצם, עם הרבה מאוד גורמים, שכולם מתחילים מזה שאין הספקת דם וגם אין איסוף של חומרי הזבל של הרקמה אחורה. זאת אומרת, אין הספקת דם, זה אין סיבובים, אין סירקולציה, אין סיבוב של הדם.
הרשויות לא עובדות. למרות שאני משלם ארנונה, הרשויות לא עובדות שם למטה ברגל.
כן, אני אוכל וכן.
בדיוק.
אז המחלה הזו היא באמת מחלה שהולכת ומצטברת, והאיום שגורם בסופו של דבר לקטיעות הוא איום מזיהום. כי ברגע שיש לך פצעים שלא נרפים ואי אפשר להתמודד איתם, הם חשופים לזיהום. ובעקבות זיהום כזה, אם יש חשש שיהיה אלח דם בכל הגוף, מגיעים לקטיעות. אבל התהליך הוא לא מיידי, זה לא כמו תאונת דרכים ש... הרגע חלילה קרה לך משהו וצריך לקטוע לך את הרגל עכשיו.
אני חשבתי אם מכניסים פנימה קצת אוויר וזה עושה לחץ אוויר, אז זה פותח את הסתימות האלה.
אז זה בדיוק מה שעושים בתחילת המחלה ובזיהוי המחלה.
אה, כן?
בוודאי, עושים צנתור, עושים ניתוח מעקפים, זה בדיוק מה שעושים.
לרגל.
לרגל. ואנחנו, ספציפית החברה שאני נמצאת בה, מתעסקים במצבים שאנחנו כבר אחרי הדברים האלה, והם לא עוזרים.
מאיזה מקום התחלתם? זאת אומרת, הייתה שאלת מחקר שם, כדי להבין שזאת הדרך. מה היא הייתה?
נכון. אז קודם כל, השאלה היא, איך מצילים אנשים שסובלים מבעיות של כלי דם קטנים? היו לי מגוון מחלות שיכולתי לשאול עליהן את השאלות. אני אלך רגע איתך צעד אחד אחורה. הטכנולוגיה של להשתמש בתאים בתור תרופה היא טכנולוגיה שהתחילה בערך משנות ה-2000 והלכה והתקדמה, ואנחנו פיתחנו שיטה הרבה הרבה יותר נגישה וטובה לחולים. אבל עדיין בוא נקרא לזה שיטה להשתמש בתאים של עצמך בתור התרופה שלך.
פה היה צריך לייצר איזשהו שדה מחקר כדי להבין באיזה אופן ניתן לנצל את התאים דווקא לנקודה הזאת? כלומר, דווקא לטיפול?
בדיוק, אז עכשיו היה לנו טכנולוגיה, ואמרנו, בוא נראה איפה הכי טוב להשתמש בטכנולוגיה הזו, ואז אתה בא עם מנסה לחקור ולהבין מה נכון לך לעשות.
אוקיי.
ודיברנו קודם על הרגל האיסכמית, ועל זה שיש פתרונות, יש צנתורים וכו', אבל עדיין אנשים מדרדרים. אז הסתכלנו ואמרנו, רגע, פה, במקום שהמחלה היא מה שנקרא מיקרו-וסקולרית, זאת אומרת, רק של כלי הדם המאוד קטנים.
להרוג אותה כשהיא קטנה.
או לייצר מצב שאנחנו נותנים תמיכה לגוף, יש לו איזושהי זרימת דם כרגע לתוך, נגיד, עד כף הרגל, אבל כף הרגל עדיין לא מוזנת בגלל שכלי הדם הקטנים שם חסומים.
אוקיי.
אז בוא נטפל בדבר הזה, ובעצם נפתח את כל הערוץ, את כל הדרך עד לסוף הרגל, כדי שהיא לא תהווה חזרה סכנה על כל הגוף.
כדי לקבל שדה מחקר יעיל, אני מניח שצריכים להיבדק בערך 20-30 אנשים, ממגוון אוכלוסיות. מאיפה הבאתם אותם? זאת אומרת, מי אמר אני?
אז קודם כל, במחקר כשאנחנו מתחילים אותו, אנחנו כמובן מתחילים אותו עם סקירה ספרותית.
אוקיי.
ובסקירות הספרותיות היה מאוד מאוד ברור, גם המחלה, גם הגורמים שלה, גם ההיראות שלה, כמה אנשים פר 100,000, בעיקר בארצות הברית ובאירופה, פחות בישראל.
הראיתי לך מקודם שבארצות הברית יש הערה שכולם סובלים שם מקטיעת גדמים, אבל זו סיבה אחרת.
נכון, אבל בארצות הברית למשל מאוד מוכרת המחלה, והיא קצת מחלה גזענית, כמו הרבה מחלות אחרות דרך אגב, אבל היא יותר בנטייה לאוכלוסייה עם הכנסות יותר נמוכות ולאוכלוסייה שהיא פחות האוכלוסייה הלבנה.
אוקיי.
אז גם את זה מכירים, בלואיזיאנה אחוזי המחלה הם הרבה הרבה יותר גדולים מאשר בניו יורק למשל, מכירים את הדברים האלה. והיה ברור שיש כאן מחלה שהיא מחלה של כלי הדם הקטנים, והיא מאוד מאוד אופיינית. יכולנו לבחור מחלות אחרות.
לא, בסדר, אבל פה.
יכולנו לבחור מחלות לב, יכולנו לבחור סטרוק, ולכולם הטיפול שלנו יהיה נכון.
אז באתם לבדוק את, באתם לייצר שדה מחקר, זה אנשים שכבר סובלים מבעיות איפה, באצבעות, ברגל כולה, איפה?
אז הרגל ההיסקמית, מחלת הרגל ההיסקמית בעצם מאיימת על כל הרגל.
כן, אבל צריך להתחיל מאיפשהו.
אבל המחלה מתבטאת באמת בחלק התחתון של הרגל.
אוקיי.
ואנחנו באמת מטפלים בחלק התחתון של הרגל.
אני מתעקש על שדה המחקר. כמה אנשים השתתפו?
אז כמה אנשים עד היום השתתפו במחקר ספציפית? אז עד היום אנחנו טיפלנו בשמונה חולים שונים. חמישה ראשונים טיפלנו במסגרת ניסוי קליני, ועוד ארבעה אנשים, ועוד שלושה אנשים, אבל ארבעה טיפולים, טיפלנו במסגרת טיפולי חמלה.
רגע, יעל, הניסוי הקליני הוא כבר מבוסס על איזושהי שיטה, שמה עושים איתה? כלומר, איך היא עובדת?
שמחה ששאלת.
בשביל זה את פה.
אז באמת בוא נדבר רגע על השיטה. כמו שאמרתי, היה לנו מאוד מאוד חשוב להבין שאנחנו מדברים בחולים כרוניים שסובלים כבר הרבה מאוד שנים מהמחלה.
אוקיי.
והיינו צריכים שני דברים. אחד, טכנולוגיה שתתגבר על נזקים שכבר נמצאים הרבה מאוד שנים.
כלומר, טכנולוגיה שתפתח מחדש את כלי הדם.
נכון. אוקיי. למרות שהאזור הוא אזור עוין, הוא אזור חסר אספקת דם באותו שלב שאנחנו מטפלים. ובגלל שהחולים הם בני אדם, כמו שאתה יודע,
כן.
להסתכל על החולה.
אוקיי.
להסתכל מה עוזר לחולה ומה חשוב לחולה. אז הדבר הראשון שלנו היה איך אנחנו מייצרים את הטיפול. ולכן החלטנו להתמקד במנת דם פשוטה בתור חומר גלם.
אוקיי.
לא לקדוח לעצם, לא לחבר אותו למכונות, לא להצטרך טיפול תרופתי לפני שהבן אדם זכאי לטיפול.
תרומת דם שגרתית במגן דוד אדום.
בדיוק כמו שאתה ואני עכשיו יושבים, נלך לחדר והאחות תיקח לנו דם.
אוקיי.
וזה אפשר לנו באמת לפתח את השיטה הכי נגישה שקיימת היום בעולם.
שהיא?
יצירת תאים אישיים, מה שנקרא רפואה מותאמת אישית שלך, מהדם שלך.
אוקיי.
ואפשר לעשות את זה בעצם על ידי זה שיקחו לך דם בכל קליניקה קרובה לביתך. כמובן לא עכשיו אלא בסוף המחקר. עכשיו רגע ניכנס פנימה. אני צריכה טכנולוגיה שהיא מספיק חזקה בשביל לא להשתמש בתאים הכי טובים שיש, שלוקחים אותם ממח העצם, אלא להשתמש בתאים
הכי פשוטים.
הכי פשוטים שיש.
אוקיי.
ואת זה עשינו בזכות מערכת החיסון. ותרשה לי לפתוח סוגריים של מערכת החיסון.
תראי, אנחנו על הקצה כבר, אבל בסדר, אוקיי.
אז מערכת החיסון עובדת בשני שלבים. יש תאים שמפעילים תאים אחרים, ולכן המערכת היא מאוד יעילה. ואנחנו לקחנו את תאים מערכת החיסון, והשתמשנו בהם כדי להפעיל את אותם תאים צעירים מתוך הדם. בגלל שזה תא אחד מפעיל את התא השני, יש לי תהליך הרבה הרבה יותר יעיל, מאשר אם אני הייתי מנסה להגיד לתאים מה לעשות. ובגלל זה הצלחנו לעשות בתוך יום אחד, את מה שאחרים עושים בתוך שבועיים או חודש, מחומר גלם הכי עני, את מה שאחרים עושים מחומר גלם, שהוא הרבה יותר בעייתי לאיסוף, ובסיכום יצרנו מצב שיש לנו שיטה מאוד נוחה לחולים, הם בעצם לא מרגישים כלום.
שמה זה עושה? זה פותח את הסתימות? זה בונה, בונה כלי דם חדשים?
אז כשאנחנו מזריקים את התאים בחזרה לרקמה, לא קורה כלום. Okay. כלומר, זה לא כמו אחרי ניתוח מעקפים, יומיים אחרי החולה מרגיש טוב ויכול להתחיל ללכת.
בואי נגיע לרגל.
לוקח בערך חודש עד שלושה חודשים לאפקט המצטבר של תאים שהושתלו לרקמה ומתחילים לעבוד ולגרום לרקמה לייצר הרבה כלי דם, עד שאנחנו באמת רואים את האפקט שבאמת פתאום יש לך הרבה כלי דם שמזרימים את הדם לגפה.
מחדשים את העבודה.
ואז מה שקורה הוא מקסים. אנחנו רואים עזרה בריפוי של הפצעים. אנחנו לא מזריקים לפצע, אנחנו מזריקים לשוק, לשריר השוק, קצת כמו חיסון, אבל 30 הזרקות.
אוקיי.
לוקח פחות מ-10 דקות, לא כואב לחולים. דרך אגב, אני עשיתי את זה לפני החולים, על כמובן תרופת דמה.
לסם.
כן. ואנחנו מתחילים לראות ירידה בכאבים. אנחנו מדברים על אנשים שלוקחים נרקוטיקה כבדה כשהם נכנסים לניסוי, כי אין להם אספקת דם לעצבים, ולכן הם נמצאים במצב של כאב תמידי, כאב במנוחה.
והתוצאה הסופית?
והתוצאה הסופית היא שאנחנו מורידים כאבים, מצילים את הרגל, נתחיל מזה. מצילים את הבן אדם שיש לו 20% תמותה בשנה הראשונה מתוך הגילוי. 30% קטיעות, 20% תמותה לא קורים. והאדם עצמו לא סובל מכאבים ולכן הוא מתחיל ללכת. וכשהוא מתחיל ללכת הוא מעודד את המשך הריפוי של עצמו. ואנחנו מגבלים אנשים שחוזרים לחיים, literally חוזרים לחיים. ואנחנו מדברים על אנשים שחוזרים למעגל העבודה, יוצאים מהמקום של להיות סגורים בחדר חשוך כי כואב להם כל היום, וחוזרים למשפחה שלהם. יש כרגע ניסוי פעיל, וכמו שאתה לא שמעת על המחלה, הרבה אנשים לא שמעו עליה, אבל מי שסובל ממנה סובל מאוד, ויש ניסוי פעיל, הוא רק לחולים שכבר עברו צנתורים, כבר עברו טיפולים, ושאין להם שום אופציה אחרת.
כלומר, רק למי שאמרו לו, רק לקטוע את הרגל שלך.
שאין לנו מה להציע לך כרגע יותר, וניתן להתקשר לבית חולים לניאדו, בעתיד אנחנו נפתחנו מסורוקה בנגב, אנחנו עובדים על זה כרגע, והחולים מוזמנים ליצור איתנו קשר, ואם הם חולים מתאימים לניסוי, אנחנו נשמח שהם יצטרפו לניסוי.
יעל, תודה שאת מחזירה לנו את התקווה. תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום פרופסור עליאן אל-קרנאווי מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
שלום לך.
נדמה לי שהיה לך תפקיד הרבה יותר חשוב, לא? הפעם ניהלת אותה.
כן, הייתי ראש המחלקה, הייתי גם מנהל המרכז לחקר החברה הבדואית והתפתחותה, הייתי נשיא המכללה האקדמית אחווה,
כן.
הייתי גם דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ממוריאל שבניופנלנד בקנדה. אז עשיתי ככה מספר תפקידים בנוסף למחקרים
שלי. אתה יודע, הלכת כברת דרך.
אכן.
המחקר שלך, נדמה לי שהוא לא היה אמור להתבצע אלמלא המצב הגיאופוליטי שאנחנו ראינו שהתרחש בסוריה, כשאסד התחיל להילחם נגד, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה שהתחיל להילחם נגד בני עמו, אלא שהייתה מרידה בו, ואז הוא החזיר מה שנקרא מלחמה שערה, ומשם הוא המשיך כן. לכיוון של ממש ליצור מהבני עמו פליטים במקומות אחרים.
אכן, זאת אומרת, קודם כל זה לא רק אסד, בעצם אנחנו מדברים על התהליך הזה שהתחיל ב-2011, עם כל מה שנקרא האביב הערבי, אני קורא לזה הקיץ הערבי, כי לא נולד מזה הרבה.
קצת צרפות היו שם.
בדיוק. כאשר בעצם הייתה איזשהו תהליך של אינטיפאדה, נקרא לזה ככה, בעולם הערבי, נגד המנהיגים, נגד המשטרים בעולם הערבי, זה התחיל במצרים וכן התפשט וכן הלאה וכן הלאה.
אוקיי.
עכשיו, זה תהליך מאוד מעניין, מפני שצריך לנסות גם לשים את, את התהליך הזה של, אני קורא לזה אינטיפאדה, או ההתארגנויות בעולם הערבי, זה היה בעצם נגד המשטרים, אבל למעשה זה נגד המערב. אם אנחנו נחזור קצת להיסטוריה, בעצם העולם הערבי רואה במנהיגים העכשוויים, וגם ב-2011, שהם זרוע ביצוע של המערב.
זה אם אנחנו מסתכלים על הרקע, איך נקרא לזה, של, הרקע של השכונה. אוקיי? אבל המחקר שלך נוגע להבדלים מגזריים בבריאות...
מגדרים, הנפש. מגדרים.
מגדריים.
כן.
בבריאות הנפש בין פליטים סורים בירדן. זה אומר, נכון. זה אומר בין גברים לנשים.
נכון. בירדן... נמצאים, זה לא פורמלי, מספרים פורמליים, מדברים על סדר גודל של 1.5 מיליון פליטים סורים שבעצם עברו את הגבול.
גם היום? זאת אומרת, גם כשאנחנו מדברים היום ב-12 לשני...
היום יש טפטופים פה ושם, אבל זה לא כמו שבאותה תקופה שבעצם היה...
לא, השאלה אם הכמות נשארה אותו דבר.
לא בטוח, לא בטוח, מפני שיש אנשים שבעצם מנסים להגיש לקנדה ולמדינות אחרות, וחלק כבר עברו משם.
מיליון וחצי. חצי זה חתיכת
כן,
מסה.
כן, כן, מסה גדולה מאוד, זה לא פורמלי, פורמלית בעצם מה שרשום בשלטונות ירדן, מדברים על 600-700 אלף, כן, סדר גודל כזה, אבל לא פורמלי, הרבה מאוד עברו את הגבול. מה שכן מעניין, אני ראיתי בזה בתהליך הזה, וזה גם אחרי שיחות ואחרי שביקרתי, גם משפחות של פליטים בירדן, שוחחתי איתם, חקרתי את זה, ותקב אני גם בנושא של המחקר, אלא זה יש בעצם כל המסע הזה, מסוריה לירדן הוא מסע מעייף, מייגע, מדכא. זאת אומרת, האוכלוסייה הזאת היא עברה בעצם עינויים נפשיים ופיזיים במדינה שלהם, והמסע עצמו זה מסע שכרוך בהרבה מאוד משברים נפשיים וטראומות שחוו אנשים האלה.
במחקר שלך בדקת הבדלים מגדריים, שנוגעים רק לאישה הסורית, או שאתה יכול להשליך, רק שנייה, פרופסור, או שאתה יכול להשליך מזה, נניח, תראה, אנחנו רואים היום פליטים אוקראינים, אנחנו רואים היום פליטים בעוד כל מיני, גם סורים במקומות אחרים, ובעוד כל מיני מדינות אחרות בעולם.
ברור, יש הרבה מאוד דמיון, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על המצבים הנפשיים שחווים הפליטים, יש הרבה מאוד דמיון. מה שכן באמת מאוד מעניין, שלפעמים גם שבדקנו למשל את הנושא הזה של השוואה בין נשים לגברים במחנה פליטים, אז ברור שגם המרכיבים החברתיים תרבותיים משחקים תפקיד מאוד מרכזי. זאת אומרת, אם אנחנו בדקנו את המצב הנפשי ואת הדימוי העצמי ואת התפקוד המשפחתי ואת צביעות הרצון מחיי נושאים בין גברים לנשים, ראינו שנשים בעצם סובלות יותר מאשר גברים.
זה
באופן כללי.
Okay.
עכשיו, יש גם דמיון במחקרים אחרים, אבל כאן בעצם המרכיב החברתי תרבותי משחק גם תפקיד. למשל, כל הנושא הזה, מה שכן מעניין, וזה אולי בעצם שונה מחברות אחרות.
אבל רגע, שנייה.
זה דרך הביטוי של המצוקה. ראינו שהסומטיזציה אצל נשים ערביות היא מאוד שכיחה. זאת אומרת, אנשים לא מדברים על המצוקות שלהם, אלא זה בא לידי ביטוי במחושים גופניים. כואב פה, כואב פה, ולפעמים גם השתמשו במטאפורות, במשלים, להביא את המצוקות שלהם, דבר שאנחנו פחות רואים בחברות אחרות.
אני לא רוצה להיכנס לזה כאיזשהו מוצג, בוא נגיד, פסיכוסומטיה. בוא נתחיל כמו שאני בדרך כלל עושה, למרות שאנחנו כבר די קרובים לאמצע. מה הייתה שאלת המחקר?
שאלת המחקר היא בעצם שתי שאלות. בדקנו את ההבדל בין גברים לנשים, פליטים.
כדי למצוא מה?
כדי לראות בעצם את המצב הנפשי שלהם, להעריך את התפקוד הנפשי שלהם ואת התפקוד המשפחתי.
אוקיי.
ראינו בעצם במחקר הזה שהשתתפו בו בעצם קרוב ל-300 אנשים מאחת המחנות הפליטים בירדן, ראינו שנשים דיווחו על יותר מצוקות נפשיות.
שנייה רגע, כשאתה אומר, ראינו, כשאתה אומר,
הממצאים,
חכה. בוא נראה איך אנחנו מלקטים את הממצאים, כי זה החלק המעניין. אתה מגיע לשם פיזית?
אני לא ראיינתי. מה שכן עשיתי כדי לאפשר למחקר הזה להתבצע, אני הייתי בעצם שייך באותה תקופה לאוניברסיטת עמאן אל-אהליה, שם בעצם קיבלנו אישורים כמו שצריך מהשלטונות כדי, דרך אוניברסיטת עמאן אל-אהליה, לא אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
כלומר, מי שראיין שם זה
ירדנים שאנחנו הכשרנו אותם.
אוקיי.
סטודנטים שבעצם אנחנו הכשרנו אותם, בחלקם גם עבדו בעמותות ששירתו את האוכלוסיות האלה.
הם עשו ממש רעיון על פי שאלון מובנה או ש...
שאלון מובנה כלים. למשל, בכלי הזה שאנחנו בדקנו את המצב הנפשי, יש כלי סטנדרטי שאנחנו השתמשנו בו, יש את הדימוי העצמי, יש את התפקוד המשפחתי, יש את המריטל סאטיספקשן, כל הדברים האלה בעצם יש כלים.
פרופסור, פרופסור.
כן, אני יודע שאני מדבר לקהל, בחלקו האקדמי.
בדיוק, אז זהו, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה שאלתם? שאלתם את האנשים...
הכלים האלה בעצם בלי שום שאלה, אתה בעצם בוחן לעצמך, אתה שם בעצם את ההנחות שלך, את ההשערות שלך, אנחנו שיערנו שנמצא בעצם הבדלים בין גברים לנשים.
רגע, כשהמראיין מגיע, בוא ניקח אותו, נושיב אותו ליד אישה,
כן.
בסדר? או מראיינת, נדמה לי שלשם זה ילך.
נכון, גם וגם.
מה היא תשאל?
יש שאלון מובנה, כמו שאמרתי לך.
מה כתוב בו?
או, הרבה מאוד שאלה.
תן לי כמה שאלות.
זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על המצב הנפשי, SCL90, כן, אז הוא בודק בעצם אם את ישנה טוב, אם אתה יושן טוב, אם אתה מתעצבן. יש הרבה מאוד, הרי יש לו מבנה מיוחד. ודרך המבנה הזה אנחנו יודעים לפי items, מה שנקרא, מזהים בעצם מה מצבו של האדם. הוא לא יודע. בעצם השאלון הזה מורכב מ-90 שאלות, וה-90 שאלות האלה בעצם אתה מחלק אותם ל-dimensions, מה שנקרא, אם אנחנו מדברים, האדם הזה נמצא במצב דיכאוני, האם הוא נמצא במצב חרדתי, אם נמצא במצב כזה או אחר, ולפי השאלות האלה אנחנו מקטלגים איפה האדם הזה נופל. Okay. הוא לא יודע, אנחנו יודעים לנתח את הכלי הזה דרך השאלות שאנחנו שואלים. זאת אומרת, איקס שאלות נותנות לנו בעצם אם הוא בדיכאון או לא בדיכאון. וואי שאלות, שזה מספר של שאלות, בעצם מצביעות לנו אם הוא נמצא במצב, המצב הפסיכוסומטי נניח. רגישות תרבות חברתית, whatever. זאת אומרת, יש הרבה מאוד dimensions, השאלון הזה מורכב מ-dimensions. 9 dimensions, ואז אנחנו בעצם מנתחים את הכלי הזה, את השאלות, את התשובות שלו, ואנחנו רואים איפה הוא נופל בקטגוריה הזאת. אותו דבר גם בתפקוד משפחתי, אותו דבר גם בדימוי עצמי. זאת אומרת, הממצא הכי חשוב כרגע, ואנחנו לא נלהה את השומעים בפרטים של הכלים האלה.
אתה לא, פרופסור, שנייה רגע, אני רוצה להבין איך אתה מגיע לממצאים האלה, כי זה שאתה אומר... שאתה שואל אותו הרבה שאלות, זה בסדר. אבל אני רוצה להבין איזה תשובה שלו, מתוך איזה שאלה אומרת לך, האיש הזה הוא במצב דיכאוני, האיש הזה במצב שהוא לא יכול לתפקד בכלל.
תראה, זה לא יכול לתפקד, זה יכול לתפקד. השאלה בעצם, שוב, עוד פעם, יש 90 שאלות של הכלי הזה, SCL90 זה נקרא.
אוקיי.
אוקיי, וכל קבוצה של שאלות אנחנו... מקטלגים אותם ביחד ונותן לנו תשובה אם האדם הזה נמצא במצב דיכאוני או לא.
אוקיי.
אוקיי? אותו דבר גם לדברים אחרים. אוקיי? תופעות אחרות. ואז לפי זה אנחנו מקטלגים. אני לא אתן הרצאה כאן ברדיו איך אנחנו מנתחים את הכלי. אבל יש שאלות. אותו דבר גם לגבי תפקוד משפחתי. יש 12 שאלות. ו-12 שאלות האלה בעצם מצביעות לנו מה... איך האדם הזה מתפקד במשפחה, האם יש קשר במשפחה, האם המשפחה מלוכדת, האם יש מריבות, איך מתקשרים ביחד. וזה נותן לנו בעצם את התמונה של ה-family functioning, התפקוד של המשפחה. אותו דבר גם לגבי סביבות רצון מחיי נישואין.
אני מניח, פרופסור, שיש גם איזה שהן שאלות שהן השקה בין הקטגוריות השונות של הזה.
ברור.
אבל
בוא ניכנס לממצאים.
בדיוק, אני על הקצה, אז בוא ספר לי את המ... ממצאים העיקריים של המחקר.
בדיוק. אז לגבי הנושא של השוואה בין נשים לגברים, אנחנו ראינו שנשים פליטות סוריות דיווחו על יותר מצוקה נפשית. דיווחו על תפקוד משפחתי לא הכי טוב. כי למה? הבעל לא עובד. הילדים לא עובדים. מצב כלכלי לחוץ. ולכן זה פוגע גם בתקשורת בתוך המשפחה.
אוקיי.
מתקשרים בצורה של צעקות, אין תקשורת, יש פגיעה בגלל המצוקות הנפשיות והכלכליות והחברתיות והסביבה. עצם המעבר הוא טראומטי, עצם השינוי הוא טראומטי.
פרופסור אלקרנאווי, ברשותך, בוא נעשה פה עצירה קצרה לחשיבה. כמה הודעות, רק 60 שניות ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
האם זיהיתם בנקודה הזאת איזושהי עלייה במעמד של האישה לעומת הגבר?
לא.
רגע, חכה, אני אגיד לך למה, כי האישה בכל זאת עובדת במשק בית, מה שנקרא.
אין, אנחנו מדברים על אנשים שחיים בעצם
אוהלים.
לא אוהלים, זה צריפים, אבל זה קאמפ. מחנה. שבעצם גם הם לא יוצאים החוצה. נכון שזה עדיף מאשר להיות בסוריה. אבל אם אנחנו מדברים על, על, על המחנה הזה, זה שמו את זה על הגבולות של סעודיה. Okay. איך אומרים באנגלית? Somewhere, nowhere.
Okay.
מנותק אי שם במדבר. אבל שוב, זה עדיף מאשר שם. נתנו להם ומספקים להם את השירות של חינוך, בריאות, את, יודע, את המינימלי. אבל האנשים האלה נמצאים בטראומה. הבעיה המרכזית גם, מה שאנחנו כן זהינו, למרות שיש גם שירותי בריאות נפש, מנסים לספק להם, אנשים לא משתמשים בשירות הזה, בגלל הסטיגמה. Mm-hmm. יש מה שנקרא באנגלית barriers, חסמים להשתמש, כולל הסטיגמה, כולל היחס שלהם למערכת בריאות הנפש כפי שהיא. ולכן אחת ההמלצות שלנו, איך להתאים את שירותי בריאות הנפש לאוכלוסייה הזאת.
הבנתי.
למשל, מה שאמרתי בהתחלה, איך אנשים מבטאים את המצוקה שלהם, אז במקום שיקיד לך, אני מתעצבן, אני עצבני, אני לא מבסוט, אני כזה וזה כזה, הוא מתאר את זה בצורה של אנלוגיה. דוגמה, הוא יכול להגיד, הלב שלי שחור, או העין, היד שלי צרה, אין לי כוח.
כן.
לכן המשלים והמטאפורות שלהם בעצם שמשתמשים בהם הם ביטוי של המצוקות שלהם והשאלה היא בעצם עד כמה המטפלים יודעים לתקשר עם האוכלוסייה הזאת ולזהות את המשמעות של המטאפורות והמשלים או האנלוגיות שהם משתמשים בהם.
בשביל זה הם צריכים את פרופסור עליאן אלקרנאוי.
אז אנחנו מעבר למחקר אני אתאר בקצרה מה שאני זהיתי בעצם, שיש הבדלים מאוד גדולים בין המטפלים לבין המטופלים הסורים במקרה הזה, הובלנו מה שנקרא לפעם ראשונה בסוריה, דרך אוניברסיטת אמן אל-אהלי, מה שנקרא וורקשופ, סמינרים. הזמנו את רוב האנשים שמטפלים או עובדים עם הסורים. הזמנו מרצים מחול, כולל אותי, הובלנו סמינרים, להעשיר את המטפלים.
זה עזר?
בהחלט. ואפילו הבנו, וזה הודות בעצם גם לאוניברסיטת אמן אל-אהלי, למען הגילוי הנאות, שהם ערכו והם ממנו את ההסעה ואת האירוח של המרצים שהבנו מארצות הברית ומקנדה ומבריטניה. שבעצם נתנו, וזה דבר שבעיניי היה מאוד חשוב. זה הוביל אותנו למצב שכן, אני גם נחשפתי, ומה שעשינו גם, זה key informant, אנשים מהקהילה, לדבר איתם, להכיר אותם, וזהינו עוד דבר אחד מאוד חשוב, בשותך, שחלק מהממצאים, אנחנו עשינו מספר מחקרים, שהירדנים בעצם לחוצים מהסורים,
כל זה הולך להתפרסם בספר שלך, שאיך הוא נקרא?
הספר Assyrian Refugees in Jordan.
פרופסור עליאן אלקרנאוי, תשמע, תמיד מרתק לדבר איתך.
תודה רבה.
בטח ובטח על הנושא הזה. תודה רבה לך. Over the edge Feel like I'm floating through the air The pain I felt is paid for All is said and done I am restricted, fixed upon the web I need.
need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
שלום מיכל וימר.
שלום. שלום, שלום.
איך להציג אותך?
באמת ההצגה העצמית משתנה עם השנים. אני תרפיסטית באומנות, תואר שני, עם לימודים של פסיכותרפיה ופסיכואנליזה גם אחרי.
ואיפה אנחנו יושבים?
ואני מארחת אותך כאן, בקליניקה שלי בתל אביב.
כן.
שהוא מקום בשבילי ככה שדרכו אני סוללת את העניין שלי בתחום שעליו נדבר היום.
את מוזמנת לגלות אותו.
אז נדבר לנו על פענוח של ציורי ילדים. ובכלל, איך ציורים יכולים להראות לנו, גם לא רק אצל ילדים, גם בני נוער, גם מבוגרים, איך הציורים יכולים להראות לנו את העולם הפנימי, הנפשי, הרגשי.
הם יכולים, כי את יודעת, כל מורה לאומנות יגיד לך, בהחלט, תסתכל על הקיפולים של השמלות בתמונות של, של כל הגדולים, החל מונק ומונה וכל אלה שציירו נשים, דווינצ'י וכל, לא יודע, תסתכל על הכפלים ותבין מה עבר להם בראש.
כן.
לא, אני לא מבין מה עבר להם בראש. מוכרח להודות. אוקיי.
כן, זה נכון. אנחנו לא נמהר להגיד מה עובר בראש. זה באמת יהיה קצת לכפות על הילד את העולם שלנו דווקא.
ונדמה לי שהוא פחות מצייר כפלים.
כן, אבל בכלל, הפענוח של הציורים הוא יחד עם הילד, הוא יחד עם ההורים. כן חשוב לשמוע מה הילד רואה בתוך היצירה שלו, אבל כאשר הוא לא אומר מה יש שם, ובשביל זה כל המחקרים, שבודקים כמויות ובכל מיני סיטואציות, יאפשר לנו להבין את השפה הזו.
שפת הציור של הילד.
כן.
הוא רוצה לצייר?
רוב הילדים רוצים לצייר, okay. ניגשים לציור באופן טבעי. גם מבוגרים משרבטים, גם מבוגרים שחושבים שהם לא יודעים בכלל לצייר, אבל אם הם ככה יהיו באיזה סדנה ודמיון מודרך ויזמינו אותם לצייר, אז הם ככה ירשו ליד שלהם לטייל על דף.
בדרך הדברים שעושים, את יודעת, בזמן שיעור משעמם או משהו כזה.
נכון, משהו כזה, אבל גם כשרוצים פתאום לחוות איזה משהו... כל מיני ככה במסגרת סדנה חווייתית או משהו כזה, גם הם ייתנו ליד שלהם לטייל על הדף, ולכן רוב הילדים רוצים לצייר, מי יודע יותר, מי פחות, מי כישרוני יותר, מי כישרוני פחות, ובדרך כלל הסירוב לצייר קשור או למשהו פיזיולוגי שעוצר את הילד, ואפשר לטפל בזה ולאפשר לו לבטא את עצמו גם דרך ציור, או משהו רגשי, משהו חסום רגשית.
בגלל זה שאלתי את השאלה, כי זה נכון שהילדים אוהבים לצייר, הרי בכל גיל נדמה לי מניחים בפניהם בסוג של מדרג של הגשת חומרים את כל הכלים לטובת העניין, החל מצבעי ידיים צבעוניים מאוד וכלה בכיתות הבוגרות כבר מכחולים ועפרונות דקים כאלה. אבל את לא סתם אמרת יש ילדים שלא רוצים לצייר ודווקא אצלם בא הביטוי, יש לזה איזשהו ביטוי חוץ מהביטוי הגופני שלפעמים הוא בעיה מגבלה ואנחנו מבינים, אבל לפעמים זה מגבלה נפשית.
נכון.
ונדמה לי שלשם את חותרת.
כן, בעיקר. זאת אומרת, אחד הדברים הראשונים שאני אבקש לשלול זה שאין איזה משהו מוטורי, איזה בעיה באחיזת עיפרון, או איזה חגורת כתפיים חלשה, או איזשהו משהו אחר בגוף שמונע את הגישה למוטוריקה הזאת. אבל מהרגע ששללנו את זה, וזה שלילה בדרך כלל קלה בעולם הערבי, זה לא בעיה, רוב הסיבות יהיו רגשיות, יהיו אימנעות, כמו שילד נמנע מללכת לכל מיני אירועים, כמו שמבוגרים נמנעים מלהיכנס למעלית, או זה תמיד יהיה קשור לאיזשהו נמנעות, כי מתוך פחדים, מתוך חרדות, מתוך חוסר ביטחון, ושם בדיוק העבודה הרגשית יכולה מאוד לעזור.
אז אני רוצה להשחיל כאן שאלה, לפני שממש נתחיל לדבר על איך נעשה המחקר שכזה. ילד שלא רוצה לצייר, הוא לא רוצה לצייר, או שיש לו מניע לא לרצות לצייר, כי יכול להיות שהוא מבין לאן זה הולך?
זה גם וגם, זה שאלה מאוד יפה. זאת אומרת, הרבה פעמים ילדים איכשהו מבינים שדרך הציור יראו גם דברים שהם לא מודעים, שהם לא במודעות שלהם או לא רוצים לצייר. ילדים שעברו התעללויות ויודעים שהם צריכים לשמור סוד, יהיו יותר עצורים בתחום הציור וגם בדיבור.
נדמה לי שזה קצת מצביע על, במובן מסוים, על הרבה מאוד פיקחות. כלומר, כן. אם אני לא רוצה להיות גלוי, אז אני אשמור על עצמי.
מצד שני, יש מחקר מאוד מעניין שעשו פה במשטרת ישראל לפני כמה שנים, וגילו שבחדר המתנה, לפני שמכניסים ילדים לחדר של חוקרת ילדים או חוקר ילדים, לשים להם כמה דפים וצבעים ולתת להם לצייר, וגילו שבעצם הציור המקדים מאפשר יותר בקלות לדבר בחדר.
יש, כשאת ניגשת למחקר כזה, יש איזושהי שאלה בסיסית מאיפה שהיא מתחילה. אני לא אתן דוגמאות, כי באמת אני לא מתמצא, לא מכיר את התחום הזה לחלוטין. אני יודע שהוא קיים, אבל לא, אין לי שום גישה אליו. יש איזושהי שאלה שאת מתחילה ממנה?
השאלה שמתחילים ממנה היא תמיד איזו שאלה שעולה בפנים, איזו קריאה פנימית שקשורה לסקרנות. זאת אומרת, אני יודעת, למשל בתחילת דרכי, עניין אותי מאוד האוכלוסייה של ילדים בסיכון. והיו כל מיני מקומות במאמרים שקראתי על משמעויות של כל מיני דברים. למשל, אם יוצא עשן מהערובה של הבית שהילד מצייר, הסימן שטוב לו בבית וחם לו, כי כנראה משם האח פתוח. אם השמש גדולה, אז יש לו קשר טוב עם אמא שלו.
אני שואל את עצמי מה קורה אם יש בערובה, אם יש בעשן הזה שהוא שחור, ואז יש שם סימנים של פרצופים. אני שואל את עצמי מה קורה שם.
יש כל מיני וריאציות, אז קודם כל באמת, כאילו, אני קוראת את כל הדברים, אני אומרת, אוקיי, עשן מערובה, חם לילד, שמש קטנה, יש לו ככה, זה הקשר שלו עם אמא שלו. אם הילד מצייר סורגים, אז הוא מרגיש קלו בתוך הבית. אז נגיד, זה אחד המחקרים הראשונים שעשיתי, כי ברגע שעבדתי בתוך כל מיני מועדוניות, מסגרות שהילדים הורחקו בצו בית משפט, בדרך כלל דברים שנמצאים ממש סמוך למשטרה או מעל משטרה, ככה בצורה סודית כזו. נכנסתי לשם ועבדתי ומדי יום וככה גם פגשתי ציורים של הילדים. ואני לא רואה את כל הדברים האלה. אני בכלל לא רואה. זאת אומרת, אני רואה דווקא עשן גדול, ואני יודעת שהם באו מבית קר ומנוכר.
זאת אומרת, לא היה קשה לתזמר שם הבדלים בעצם. לעומת ילדים שאת, את יודעת, שהם בחוץ, נקרא לזה, במסגרות חיצוניות שגרתיות.
אז אני חושבת שהמחקרים הראשונים שלי עסקו ברגע לבדוק את כל מה שקראתי בכל מיני מאמרים.
תראי, אני מודה שיש לי כאן לא מעט בעיות בשיחה מהסוג הזה, משום שנראה לי שכל ילד הוא מחקר בפני עצמו, או כל לקוח לטובת העניין, לא רק ילדים, הוא מחקר בפני עצמו, אבל יש בוודאי אי אלו מאפיינים שאת יכולה לזהות מרכיבים דומים בכל מיני מקומות. דיברת על תנאי בית לא טובים, בסדר? הם יכולים לבוא לביטוי בכל מיני צורות שהם, את יודעת, שנראות די אחידות אולי. אבל ישנם גם כאלה ש... איך נקרא לזה? מקוריים, ועושים לך קשיים. עכשיו, אני הייתי רוצה שאת תתייחסי לזה, איך שתרצי. זאת אומרת, האם את רוצה לקחת מקרה בוחן ולהתייחס אליו, כמובן בלי שמות, או שאת רוצה להתייחס למחקר שהוא יותר כוללני ומקיף, כמובן בכלים שבו הוא נעשה.
תראה, קודם כל אתה מאוד צודק. בכל תחום אנחנו צריכים קצת להכליל, ואז כשאנחנו פוגשים את הפרטים, אנחנו צריכים לראות מה הדבר הזה. גם נגר יודע איך לעבוד עם עצים, אבל כשהוא פוגש בול עץ, הוא מתחיל לנהל איתו ספציפי דיאלוג על איך נכון, מאיפה נכון להיכנס ומאיפה נכון לנסיר.
אז אנחנו צריכים,
כן, אז אנחנו צריכים מצד אחד ללמוד על הכלל, ומצד שני לשכוח את כל מה שלמדנו על הכלל, ולשמוע את הסובייקט המדבר בקליניקה אחד-אחד. וזה בכל תחום, בכל תחום שאתה פוגש.
שזה טיפול פרטני בעצם.
כן. עכשיו, בכל תחום, אז באמת יש כל מיני, למשל המחקר הזה, בין הראשונים שערכתי על ילדים בסיכון. אז קודם כל מצאתי את עצמי שם פוגשת כל מיני מיתוסים שקיימים בתחום ובכלל לא נכונים. זאת אומרת, אם אני רואה שוב ושוב אשן שיוצא מהרובה אצל ילדים שיוצאים מהבית, שהוצאו מהבית בצו בית משפט, אז האשן הזה לא יסמל שחם להם ונעים להם בבית, זה לא המקום. אז הייתי צריכה למצוא כלים אחרים.
מתקשר קבלן הבניין ושואל, רגע, את באמת רואה שם אשן? כלומר, גם אצל הילדים האלה היה אשן?
המחקרים גם שלי וגם כאלה מלפני 100 ו-150 שנה מראים שלמשל בית או עץ זה סוג של ארכיטיפ, ואנחנו לא מציירים את המציאות, אנחנו מציירים את מה ש את הרפלקציה הרגשית של
זה. הוא מתעקש שוב ושואל, האם גם אצל ילדים שנמצאים במסגרת צו שיפוט יש עשן בערובה?
כן, מופיע הרבה פעמים עשן, והם מחוץ לבית, והמקום לא חם, והמקום לא נעים, והמקום שממנו הם באו, הבית כארכיטיפ, המקום שבו באו, ברור שבמועדונית יותר טוב להם, בפנימיה יותר טוב להם עכשיו, אבל המקום שממנו הם באו הוא לא כזה, ועדיין זה מופיע. ואז בעצם פיתחתי כל מיני כלים להבין את הציורים מעבר למה מצויר, אלא לאיך שמצויר. זאת אומרת שנושא הציור לא יהיה כוכב הצפון שעל דרכו אני הולכת, אלא אני אלך דרך משהו אחר, דרך האיך, דרך הטון שבו אומרים את הדברים, דרך הטון שבו מציירים את הדברים.
כלומר, ההדגשים וההרפיות של אחיזת העיפרון, גם של הפסטל? של...
גם המרחקים בין הקווים, גם מה שלא מצויר, גם מה שכן מצויר, גם האופן שבו קו מתחיל והאופן שבו קו נגמר, כל המרחב הזה של הקווים, הוא הדבר שבעצם אומר לי את האיך. דרך זה הנפש מדברת.
איזה כלים את מפעילה למען עצמך בצורה הכי טובה, או בואי נגיד בצורה הכי מיטבית, כדי שתוכלי לראות ציור ועל סמך את לא אוהבת את המילה ניתוח, אלא פענוח. על סמך הפענוח תוכלי להבין, בואי נגיד, ברמה של סטיית תקן בודדה, מה קורה לילד הזה.
קודם כל, קצת לגבי הנושא הזה והבחירה שלי במילה פענוח ציור הילדים ולא ניתוח. מבחינתי ניתוח זה כשהחולה מורדם. אז קודם כל, פה אין חולה. יש פה ילד שמבטא את עצמו ומבוגר שמבטא את עצמו. והעמדה בקליניקה שלי, גם בעקבות לימודים של פסיכואנליזה, זה האופן שבו סובייקט מתנהג זה הפתרון הכי טוב שהוא מצא להתמודדות עם בעיות שהוא נתקל בהם. ודרך האוזן הזאת להקשיב למניה ולדיפרסיה ולמאבקים ולדיכאון ולכל מיני דברים כאלה.
את מדברת איתו?
ואני גם אשוחח עם הילד וגם עם ההורים שלו. אבל מבחינתי בניתוח הילד מורדם והילד נחשב החולה.
אז אנחנו בפענוח.
ובפענוח אנחנו עם ילד ער ועם לא חולה. אלא פשוט מבטא את עצמו. לגבי מה ששאלת, אז כמה שיותר ציורים, לא לבדוק ציור אחד, ואז זה מאפשר לי את הסטיית תקן הזו.
תראה, בגלל שאנחנו קצת ככה קרובים כבר לסוג של קצה, מה לעשות, זה עובר מהר. אני רוצה להבין מה את מחפשת בתור דבר ראשון.
אני אתן כמה אנקדוטות ממחקרים שעשיתי ושהובילו אותי. זה התחיל בארץ. עסקתי במחקרים שקשורים לילדים שמתמודדים עם מחלה קשה. ביררתי שם איך הם מתמודדים עם זה, איך הם רואים את המחלה מנקודת המבט שלהם, ומה הפתרון שהם הכי זקוקים לו. האם הם זקוקים להסברים, האם הם זקוקים למענה, לכל דבר שהוא. בהמשך בדקתי למשל ציורים של ילדים, נסעתי לאפריקה למחקר של ילדים שרואים את ההורים שלהם פעם בחודש בלבד ליום יומיים. בדקתי את הנושא של איך ילדים חווים את ההורים שלהם, למה הם זקוקים.
הייתי יכולה פה לקפוץ לאיזה קיבוץ וזה.
נכון, אבל היום בקיבוצים כבר אין את הבית ילדים.
זה נכון.
אז בגואטמלה, מחקר שעשיתי על ילדים שאספו זבל עד שהעמותה הזאת אספה אותם לכפר שלהם, היה מפגש עם העוני, ואפשר היה לראות איך רגש הוא לא משהו שקשור לכסף, ובבתים שבהם יש זוג הורים נוכחים, אז גם יש ציורים טובים שיוצאים משם.
מיכל, אני אשאל אותך שאלה אחרונה, כי אנחנו פשוט ככה, את יודעת, יש משהו שלפיו את רואה תמונה יותר גדולה, נניח כן. אם תראי בציור דלי נוצה, פרפר או כל מיני כאלה?
קודם כל, תראה, כשאני אוספת ציורים, אני מבקשת שיביאו לי 30-40 ציורים, הרבה ציורים, לא משנה לי אם הילד מצייר דלי או נוצה או פרפר או חללית, כל דבר שהילד מצייר משקף את העולם שלו, ואז אפשר גם לראות דרך זה, למשל, למה הילד מרטיב, ולמה הילדה עצורה.
אז הוא אומר שאם הוא צעיר דלי, אז את תגלי?
לא, זה לא דרך דלי. אחד המיתוסים הגדולים זה שאם ילד מצייר דמות ללא אוזניים, אז יש לו בעיית קשב, זה לא ככה.
בואי נסגור את זה כאן, רק בדבר אחד. יש איזשהו קיבעון שחוזר בציורים? זאת אומרת, שוב אני שואל, אם תראי הרבה מאוד דליים בציורים של כל מיני ילדים, זה מצביע על מוטיב מסוים?
לאו דווקא דלעים, אבל נושא מסוים שחוזר על עצמו יכול להיות איזו קריאה פנימית מהנפש, כמו מצייר המון בתים ועוסק במעבר דירה, או באיזשהו רילוקיישן שלא טוב לו, או מצייר הרבה מפלצות וסובל מחרדות, דברים כאלה.
מיכל וימר, תשמעי, אנחנו, מגוון הגוונים שקיימים לא יספיקו לנו כדי לסרטט את כל העבודה הזאת, אבל נאלץ להסתפק במה שסיפרת עד עכשיו. תודה רבה לך.
תודה לך.
אלה אם כן דברנו להפעם. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא?
יצירת מאגר מידע לטיפולים רפואיים על סמך מידע שנמצא ברשתות החברתיות.
טוויטר בארץ הוא קצת פחות נפוץ מאשר בארצות הנחר, שם אנשים מצייצים כל הזמן. ובגלל שמספרים מה הם עושים, כל הזמן משתפים על העיסוקים שלהם, נוח מאוד ללקט את המידע הזה וללמוד עליהם. ללמוד עליהם הרבה מאוד דברים שמאפשרים אחר כך להשתמש במידע הזה כדי לעזור.
רפואה סינית לטובת הסובלות מאנדרומטריוזיס.
אנחנו ברפואה הסינית מסתכלים על אחת עם מישהי עם הכאב הממוקד. זה אומר שיש לה איזושהי תקיעות של דם, אנחנו קוראים לזה, זה משהו מאוד נקודתי, מול הבחורה עם הכאב המופשט יותר, שאנחנו מסתכלים על זה כתקיעות של אנרגיה. זה תהיה עבודה שונה.
להגנת מוצרי רשת מפני מי שמנסה לפגוע בהם.
זה גם באמת לאתר ולהבין מה צריך באזורים מסוימים, וגם לראות איך מצליחים לקחת את הטכנולוגיה, ולא משאירים אותה רק כטכנולוגיה, אלא מביאים אותה כבסוף איזשהו מוצר שיכול לעזור למישהו לעשות את העולם שלו יותר טוב.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.